ועכשיו, אנחנו כמדי שבוע בפינתנו היו ועודם, משתדלים מאוד להזכיר ולהזכיר אנשים שהגם שהם לא איתנו, מורשתם, יצירתם מהדהדת היטב ונוכחת. ואנחנו מבקשים לדבר עם דוקטור מוטי זעירה, היסטוריון וחוקר הזמר העברי, מחבר הביוגרפיה של חיים חפר, זכרו לברכה, על חיים חפר, משורר, פזמונאי, מחזאי, תסריטאי, קולנוען ועוד ועוד, ושהלך לעולמו בספטמבר 2012. ערב טוב לך מוטי זעירה, דוקטור מוטי זעירה, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב ומבורך.
אז הבמה היא שלך, חיים חפר.
תשאלי אותי שאלות, חיים חפר, כן. אני כתבתי עליו ספר של 400 עמוד, אפשר רק כן. מזה להתעלך.
אז אם הייתי שואלת, מה הם אבני הדרך המרכזיות ביצירה שלו, אז מה היית אומר?
הייתי אומר שההגדרה העצמית של חיים חפר, שהיא גם זאת שמשפיעה על כל יצירתו, אבל בכלל על כל ההווייתו יש לומר, זה שהוא היה פלמחניק. הוא באמת היה, זאת הייתה החוויה מהצוות של חייו. הוא אמנם נולד בפולין ועלה לארץ בגיל 10 או קרוב ל-11, אבל מהר לרעננה, ומהר מאוד אבל עטה על עצמו את הגלימה של צבר, גם ללא שום מבטא וגם עם כל העברית שאחרי זה הופכת להיות עברית שכל מי שמכיר את שיריו נהנה ממנה. כל זה הייתה התשתית, הוא היה בתנועת נוער, במחנות העולים, ברעננה, ויצא להכשרה לפלמ"ח, והיציאה לפלמ"ח היא החוויה מהצוות שלו, במובן הזה שהוא יוצא דרך אגב בשלב מאוד מוקדם, עד ראשית שנות ה-40, ממש בשלבים הראשונים של הפלמ"ח יחסית, ונשאר ברצף עד שנה אחרי מלחמת העצמאות, כלומר הוא היה שם כל הזמן, וזאת הייתה החוויה המרכזית שלו.
וכשמדברים על הזמר העברי, באמת חיים חפר, הגם שהוא לא איתנו כבר למעלה מעשור, נדמה שהיצירה שלו והנוכחות שלו בתוך הזמר העברי מאוד מאוד משמעותית, וזה על שום מה?
זה על שום קודם כל וראשית לכל, כיוון שהוא בעצם אחראי כמעט לבדו על כל הפסקול של השירים של מלחמת העצמאות. כיוון שהוא הקים את הצ'יזבטרון, את הלהקה הצבאית הכמעט ראשונה של הפלמ"ח ואחרי זה של צה"ל, ולא היו לה חומרים, הוא הבחור בן 23 היה מפקד הלהקה וגם גייס אליה את שייקי אופיר ואת נעמי פולני ועוד בגדעון זינגר וחבורה שלמה של אנשים שכל אחד אחרי זה הלך ועשה לו את החלקה שלו בתוך התרבות הישראלית. הוא כתב את רוב המילים, הוא כתב למעלה מ-40 שירים שאחד אחד הם מהפסקול המרכזי, שכשאומרים שירים הם מתקופת מלחמת העצמאות אין כמעט אפשרות לפספס, זה שירים שחיים חפר כתב. אני חושב שבזה הוא התשתית המרכזית של התרבות. אחרי זה הוא ממשיך כמובן לכתוב אין ספור, אבל התשתית היא משם.
ובכתיבה שבאה אחרי, אין ספק שהפלמ"ח הוא אבן יסוד, וכמו שאמרת, מלחמת העצמאות, ובכל זאת יש יצירות גם בשנים שאחרי ומותאמות, כי מה היה בו שהוא כל הזמן היה עדכני?
אני חושב שהיה לו חוש מאוד יוצא דופן לניואנסים, לתפוס טיפוסים, להלביש את זה בשפה, בלשון המיוחד, ישיר כמו ערב במצחק. שאח יסתכל על הירח, המבטא, המילים, הסלנג המאוד מיוחד הזה, שיפיין את אנשי כפר תבור, הוא הפך את זה לנחלת הכלל. או נקרא לזה הפרחחיות של שנות ה-60 לייצר שיר כמו שיר השכונה, כן? ששם פחות או יותר זה לראשונה על הבמה באופן פומבי ומעל גלי היתר, כמו שקראו לזה אז, יש התגססויות קצת וכללות קצת, וזה מין הווי שכונתי פרחחי של מאשנים מתבגרים כאלה, והדבר הזה הוא פשוט הילך קסם על כל מי ששמע אותו, היה לו איזה חוש מיוחד גם לשפה וגם לתרבות, וגם לתפוס את האווירה המאפיינת. לכן כשהתרנגולים מחפשים שיר, או כשגשר הירקון מחפשים שיר, שלושת גשר הירקון, או להקת הנחל בתקופות כאלה ואחרות, אז הם פונים אליו,
כן.
ואז הוא כותב להם את מיטב היצירה של התקופה.
וכשאתה מדבר בפני קהל על חיים חפר, והספר שכתבת, מה אתה פוגש?
מה זאת אומרת, מה אני פוגש? איך אנשים מקבלים את זה, את מתקדמת?
כן, האם מורשתו ויצירתו היא נוכחת במידה שאתה חושב שנכון שתהיה?
אני חושב שהיא נוכחת הרבה פחות ממה שמגיע לה. אני חושב שחיים חפר, יש לו את תהילת העולמים של פזמונה של מלחמת העצמאות, ושל שעוד כמה קלאסיקות שאחרי כן, אבל כל מה שקשור לזה נכלה בדרך כלל בכמה מועדים מאוד מאוד מסוימים, יום העצמאות, יום הזיכרון, אולי עוד אחד לשניים, ובשוטף יש כמה וכמה שירים שעברו את הרמפה, ונשארו חלק מהקלאסיקה, מה שנקרא פסקול הישראלי, אבל אני חושב שיש עוד הרבה מאוד שירים שלו, שלא זוכים לשמוע אותם די, ואני חושב שבמובן הזה הוא לא מאוד שונה מכל היוצרים הגדולים של התקופה, שאיכשהו כשישן מפני חדש תוציאו, זאת אומרת, עכשיו כל כך הרבה, כולם כותבים, כולם יוצרים את עצמם, ועל כן הוותיקים והוותיקות שביניהם חלקם מקופח קצת.
דוקטור מוטי זעיר, האם הוספנו במשהו להדהד ולשבח את היצירה ואת המורשת של חיים חפר עליו השלום, דיינו. תודה רבה רבה שהיית איתנו.